הנושא שנלמד אותו היום זה איך לקרב בדור שלנו, דור שרואים שאנשים מתרחקים ממסורת, מתורה, מיהדות, ולא רק מתרחקים, לפעמים גם בועטים. איך לקרב אותם למסורת, לדעת, ליהדות, הדברים האלה. זה מעניין אתכם, זה מעניין אתכם. כן. לצורך זה, ברשותכם, אני רוצה לגעת במושג הזה שנקרא עם סגולה. אנחנו עם סגולה, כמו שכתוב בפרשה, אנחנו והייתם לי סגולה, כולנו עם סגולה. מה זה סגולה, מי יודע? מה זה סגולה? אומר, נדמה לי הכלי יקר אומר את הדבר הזה, סגולה זה אוצר, אוצר. אוצר, מה זה אוצר? זה כספת, כספת שבו יש דברים יקרים מאוד. זה עניינו של עם ישראל. הוא נותן משל למה הדבר דומה, אומר שהאלוקים ברא את כל העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. משל למה הדבר דומה? לבעל אחוזה, אחוזה ענקית, אלפי דונמים, וכל האחוזה שייכת לו, ככה גם כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא, הוא ברא את כולם. אבל באחוזה הזאת, בבית שלו, יש לו אוצר, כספת, שם יש כל היעלומים והזהב וכל הדברים. גם זה שלו, הכל שלו, אבל הכספת, עם כל האוצר, כל הדברים הטובים, זה משהו מיוחד. בנים אתם להשם אלוקיכם, משהו מיוחד, בני בכורי ישראל. הרב זצ"ל, כשהוא עוסק בעניין של הסגולה, הוא מתייחס לעניין של קירוב רחוקים. אני רוצה, לפני שנלמד את הדברים שכותב כאן, דברי רקע לדבר. הרב, בשעתו, היה לו ויכוח גדול מאוד בנושא השמיטה עם רבנים. אחד הרבנים, רב חשוב מאוד, הרב הזה שאל אותו שאלה תוך כדי ויכוח. הם היו שניהם בידידות, חברים, אבל היה ויכוח ענייני, הלכתי, אם כן לעשות את היתר השמיטה או לא לעשות את היתר השמיטה. אבל הוא שאל אותו שאלה, נגיד לי כבוד הרב, איך אתה מקרב ומתייחס לאנשים האלה, אז באותה תקופה היו חלוצים, דברים כאלה, שמתרחקים מהיהדות? איך אתה מתייחס אליהם? איך אתה מקרב אותם? אני לא מבין, הם לא שומרים שבת, וגם לא אוכלים כשר, וגם לא הולכים בצניעות. אפשר לקרב אותם או לא? מה אתם אומרים? מישהו מכיר אדם כזה במקרה? אז הרב כותב לו מכתב לרב הזה, ובמכתב הזה הוא מסביר לו איך הוא עושה את הדבר הזה, ומי ראוי לעשות את הדבר הזה, לקרב אנשים ליהדות, לתורה. בדור שלנו במיוחד, דור התחייה, דור שעם ישראל קם מתחייה. ואני אקרא את הדברים שכותב כאן הרב לאותו רב. הרב הגאון האמיתי פאר הדור, מורינו רבינו, יעקב דוד רדבז שליטה. הוא היה הרבה של צפת, כן, היה בצפת. תראו איזה כבוד נותן, למרות שהיה להם מחלוקת חריפה מאוד. פאר הדור, הגאון האמיתי, תלמידי חכמים צריכים לכבד איש את ראו, למרות שלא חייבים להסכים, אבל לכבד צריך... אז זה מכתב ארוך מאוד בענייני השמיטה, אבל תוך כדי כך הוא מגיע לדברים שאנחנו עסוקים בו. הוא שואל אותו, תגיד לי, איך אתה מקרב אנשים רחוקים? איך, מה הפטנט, מה השיטה לקרב אנשים רחוקים? ומה שכתב מר, לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם לתשובה, וכתבתי לו ברמז כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, מה שאנחנו, כן, הצד הפנימי של התורה, כל מי שמוכשר לדבר הזה, למשל, יש חסידים שעוסקים בדבר הזה, כמו חסידי חב"ד, חסידי ברסלב ואחרים, אבל יש גם אלה שעוסקים בקבלה, פשוט עוסקים בקבלה. אם הוא מוכשר לזה, תכף נראה מי מוכשר לזה ומי לא מוכשר לזה. לא כל אחד מוכשר לדבר הזה. שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד. ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים וקירוב רחוקים. אדם כזה שעוסק בפנימיות תורה, הוא מרגיש חובה, צורך פנימי, נשמתי, לעסוק בקירוב רחוקים. זאת הסיבה אולי למה חסידי חב"ד, יש להם בכל מקום בעולם בתי חב"ד. כל מקום, לקרב רחוקים, זה בסדר? מישהו היה פעם בבית חב"ד כזה? מי היה? איפה? מחוץ לארץ? גם בארץ, בכל מקום. זה בסדר? בסדר גמור. הם רואים בזה חובה, שליחות, חוץ מזה שהם השליחים של הרבי, כן? אבל הם רואים בזה חובה גדולה. מה? במלטה. במלטה יש כמה... אתה יודע שבמלטה יש תלמיד שלנו, שלמד כאן במכון מאיר, הוא הרב הראשי של מלטה. הוא לא רב ראשי, אבל הוא מחזיק את הבית כנסת. יש שם בית כנסת אחד במלטה, והוא ממש בשיניים מחזיק את המקום הזה. אולי אתה ראית אותו, אבל... בכל זאת, אז זה לא במקרה. מי שעוסק בפנימיות התורה מרגיש צורך וחובה, כן, להיטיב עם מישהו בעצמו קיבל את אותה מורות, הוא רוצה להיטיב לאחרים. שבלשון חכמי הסוד נקרא גם כן בכלל ליקוטי ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות, זה הרב מוסיף בסוגריים. ומצא בסתירה לברכת המינים, והוא שאל אותו, הרי זה כתוב מפורש של המינים ולמלשינים, לא תהי תקווה וכו'. הוא מצא בזה סתירה לברכת המינים שאנו מתפעים להקרם ולשברם. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, ואבאר לו לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם, שהוא אומר, אני לא מבין בקבלה, הרב הזה אומר. הוא מציג עצמו כי הוא לא מבין בזה, אלא בדברים פשוטים, באמת, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, זאת אומרת, הדברים הפנימיים והדברים הפשוטים שאני אומר לך, זה אמת וזה אמת. מה צריך בשביל לקרב רחוקים? ידע אדם, גאונו, ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל, והתקשרות האלוקית עמהם. ישנם שני דברים שמחברים אותנו לאלוקים. א' הוא הסגולה. סגולה. והייתם לי סגולה מכל העמים. דבר ראשון, סגולה. מה זה הסגולה? כלומר, טבע הקדושה שמנשמת ישראל מירושת אבות, אנחנו ירשנו את הסגולה מאברהם, יצחק ויעקב ומכל עם ישראל לדורותיו עד היום. כאמור, לא בצדקתך, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרם אחריהם. זה לא בגלל שאתה בחרת להיות אדם קדוש או אדם או יהודי או משהו כזה, אלא זה עניין של ירושה. והייתם מסגולה מכל העמים, כקביעת עובדה, אתם סגולה מכל העמים. מה זה הסגולה הזאת? והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, לא ברצוננו. כמו בן אדם. בן אדם נולד בן אדם? כן או לא?
כן.
הוא בחר בזה?
לא.
יהודי נולד יהודי? הוא בחר בזה? הסגולה הזאת זה לא עניין שבחרנו בזה. אנחנו יהיו... מה?
אדם בחר להיות
נשמה
יהודית.
לא שמעתי.
אדם
כן.
בחר להיות נשמה יהודית.
אדם הראשון. איזה אדם? איזה השני?
לא, כן, כולנו,
נשמות
שלנו.
אני לא הבנתי את השאלה.
אדם בחר להיות
נשמה
יהודית.
האדם הראשון?
לא.
איזה אדם? הוא בחר?
כן, אחרת הוא לא ידע אנש. אפשר להעניש אותו.
לא, 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 לא. אתה טועה, אני בדקתי אצלך. כשנולדת, שמתי לב שהקדוש ברוך הוא שתל בך, תזוז רגע, אני רוצה לראות את הנשמה שלך. נשמה יהודית ולא רק יהודית, כהן. נולדת כהן, מה אני אעשה? בחרת? אז זה טעות. נכון שהאלוקים בחר בנו, הבנו זה לשון רבי, בכולנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, לנו הכוונה היא לכל עם ישראל לדורותיו. והוא שתל בנו נשמה מיוחדת במינה. בכל העם היהודי, וכל אחד מאיתנו הוא פרט מתוך הכלל הגדול הזה, שנקרא העם היהודי. והעם היהודי יש לעם סגולה, זה מה שכתוב בפרשה. אתם עם סגולה. כן? והייתם לי הסגולה, אתה יכול לקרוא זה כאילו אומר, אתם יודעים מה, אתם פעם תהיו סגולה. לא, אומר, אתם סגולה, הייתם לי סגולה. בעל כוחכם תהיו סגולה. מה זה הסגולה הזאת? והייתם לי סגולה מכל העמים. הסגולה היא כוח קדוש פנימי המונח בטבע הנפש, לא ברצוננו, לא בבחירתנו, אלא ברצון הקדוש ברוך הוא, ברצון השם. כמו טבע, כל דבר במציאות. הטבע, הקדוש ברוך הוא חוק נתן ולא יעבור. ככה הוא ברא אותנו כאומה עם נשמה מיוחדת, נשמה אלוקית. שאי אפשר לו להשתנות כלל, ואנחנו לא יכולים להשתנות. אפילו כשנגיד, נכריז 1,000 פעמים, שאנחנו לא יודעים, זה לא יעזור לנו. גם מי שישתמד, לא עלינו, חס ושלום, הוא נשאר יהודי, מה לעשות? הוא לא בחר להיות יהודי, אלא הוא נולד ככה. כי הוא אמר, ויהי, לכן אנחנו יהודים. ויעמידם לעד לעולם. זה הסגולה. הסגולה הזאת, הקדוש ברוך הוא הטביע אותה, וכל אחד מאיתנו. דבר שני שיש בנו, או בכל אדם באשר הוא אדם, והבית הוא עניין הבחירה. הבחירה זה משהו אחר. אתה יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע, באותה מידה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה של האדם. עכשיו, שאלה, מה יותר דומיננטי? מה יותר חזק בכל אחד מאיתנו? האם הסגולה או הבחירה? מה הדבר קובע בסופו של דבר? הבחירה או הסגולה? הבחירה, תגיד. מה אתה אומר? יפה מאוד. זה הדבר המהותי. אתה, רבי יוסף, אתה רוצה להיות מחנך? את הילדים שלך נדבר. תראה את הסגולה ולא את הבחירה. תראה את הבחירה, אבל תיתן לו את המשקל הנכון. כל מחנך טוב שהוא רואה ילד, הוא צריך לראות את הנשמה הטובה שלו. למרות שהקליפה, ההפעה, הצורה, ההתנהגות היא לא טובה. אם אתה מאבד את הדבר הזה, זאת אומרת, אתה רואה רק את הבחירה, את ההתנהגות, מסכן הילד ומסכן ההורה או המחנך. הוא מתייאש ממנו. מה יצא מהאדם הזה? תראה איך הוא מתנהג. תחזור בתשובה. אני יודע, יש לו ילדים שהוא כואב את כאבם. גם לי יש ילדים וגם נכדים, וצר לי מאוד שאני רואה שהם בוחרים בדבר לא כל כך טוב. אבל כאו זה, אני לא מאבד את היחס שלי כילדים או כבני אדם או כיהודים או משהו כזה. זה מה שהרב אומר. שאלה שאתה רואה בן אדם, מה אתה רואה? האם אתה רואה את הכיפה שלו? הרי לי, אתה רואה את הכיפה שלך. החלפת כיפה. זהו, לבנה הייתה לך. בן אדם אחר לגמרי, כיפה אחרת. זה משנה הכיפה? כן או לא? ככה. זה לא משנה אם יש לו כיפה או אין לו כיפה, זה הסגולה. אבל אם מתנהג בצורה כזאת, זה מה שאומר, אתה רואה בן אדם, תראה את המהות שלו. אתה רואה יהודי, תראה את הנשמה היהודית שבו, שהיא מתחילה לא ממנו באופן פרטי. היא מתחילה מהעובדה שהוא שייך לכלל, שייך לעם ישראל. עניין הבחירה זה תלוי במעשה הטוב בתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה בעין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. למרות שבבחירה זה חיצוני, וזה נראה לך כי זה כל האדם כאילו, כל ההתנהגות החיצונית שלו, אבל אומר כאן הרב בדיוק הפוך. הסגולה, הטבע שלו, זה שהוא נולד, שאח לעם היהודי, או שאח גם לבן אדם, גם אדם נברא בצלם אלוקים, הדבר הזה הוא יותר לאין ארוך מההופעה החיצונית של האדם. אלא שברית קרותי, שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה. זאת אומרת, הסגולה מתגלית על ידי הבחירה, היא קיימת, היא לא נוצרת, אבל ידי הבחירה אתה מגלה את הסגולה. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה מבחינת ההתגלות של הסגולה. אבל מבחינת הסגולה עצמה זה נשאר תמיד. והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר עוד סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב ועלם ולא ניכר. לפעמים אתה מתייחס רק אל הבחירה, רק אל ההתנהגות נאמר, רק אל החיצוניות. והצד הפנימי, הסגולתי, הטבעי, האלוקי, הנשמה ששתולה בו, אתה לא רואה אותה. היא נעלמת, היא לא לכאורה מעיני רוחנו כמובן. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. ההפך בדיוק. כוח הסגולה הוא גדול. והבחירה, דיינו, ההתנהגות נעלם. ההתנהגות היא מאוד לא יפה, לא טובה. אבל הסגולה כן קיימת. כל עיקרה של ברית אבות, שאנחנו מדברים על ברית אבות, כן, יש זכות אבות וברית אבות. כל עיקרה של ברית אבות, שאפילו שתם הזכות אבות, ברית אבות קיימת. כל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. ועקבת דמשיחה, בדור שלנו, אומר כאן הרב, מתגבר ביותר כוח הסגולה. אנחנו בדור שלנו, דווקא העניין הלאומי, הפנימי, הסגולתי, הנשמתי, הכלל ישראלי, זהו הדבר שקובע, שהוא תוכן של מה שהם מתפללים כל יום, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כן, זוכר חסדי אבות. חסדי אבות, ברית אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה שאינה תלויה בדבר. כלומר, לא מצד הבחירה היא באה, מצד המעשים הטובים של בני המצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. או אם כבר תמו חסדי אבות, אז יש לנו כאן ברית אבות, שזה לא תם לעולם. ברית אבות קיימת מעולם לעולם ואין. הדור שלנו זה דור שהסגולה, כן. רצית לשאול משהו? כן, קיים, קדוש זה קיים. הבריטי כנשקל. אז זה נושא אחד שברשותכם, אנחנו דור שהסגולה מתגלה בו. הדבר השני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל, אומר רש"י במקום, אלה הדברים לא פחות ולא יותר. אנחנו הולכים לקבל את התורה, לפני זה הוא מסמן לנו כבר, תנון צדיק, את המטרה. אתם גוי קדוש, ממלכת כהנים. יש כאן חוץ מרבי יוסף עוד איזה כהן? מי עוד כהן? כהן, משפחת כהן המפורסמת. מה זה ממלכת כהנים? מה העניין של ממלכת כהנים? מה זה כהן? כהן, המילה כהן זה מלשון לכהן. מה זה לכהן? משמש. משמש, כן. זה התפקיד של הכהן. דהיינו, לשמש או לשרת ולקרב את עם ישראל ולברך את עם ישראל באהבה, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. כאן מדבר על ממלכת כהנים, לא על גוי קדוש, לא על פרט, אלא כולנו בלי יוצא מן הכלל. אנחנו כאומה יש לנו תפקיד היסטורי, קוסמופוליטי, עולמי. מה התפקיד שלנו, של עם ישראל?
אור לגויים.
אור לגויים. היה ברכה. הב המון גויים, נאמר אצל אברהם אבינו. אנחנו האבא הרוחני, המשפיעים על כל האנושות כולה. זה עניינו של עם ישראל. אתם הולכים לקבל את התורה, מישהו רוצה ללמוד כאן תורה? ירים את היד. למה? למה? אני יודע למה. אתה רוצה להתחתן? ויש כאן לפעמים תלמידים שבאים, שואלתם למה אתה בא, אומרים שכאן יש, אחרי כמה זמן, יש שידוכים והכל להסתדר. נכון או לא?
ואם השידוך קודם
לזה, אז מה קורה? אני לא מדבר עליך. מדבר, יש כאלה שבאים. אבל זאת לא הסיבה. זה גם סיבה, אבל לא הסיבה העיקרית. הסיבה שאנחנו עוסקים בתורה, וקיבלנו את התורה, זה מה שהוא אומר כאן לפני מתן תורה, זה להיות ממלכת כהנים, גוי קדוש, ממלכת כהנים בכל העולם כולו, להשפיע על כל האנושות כולה. זה השליחות שלנו, השליחות שמתחילה מאברהם אבינו, ומסתיימת באחרית הימים, מסתיימת בימים שלנו. עם ישראל הוא ממלכת כהנים, ומכיוון שאנחנו ממלכת כהנים, אנחנו צריכים לשמש דוגמה בהנהגה. איך עושים דבר כזה? לשמור תורה, אבל לא באופן פרטי רק. אלא שאני לומד תורה בשביל כלל העולם, כלל האנושות, כלל ישראל, לצאת מהפרטיות הזאת אל הכלליות. זה לא דבר פשוט. וחוץ מזה, איך אפשר להנהיג עם שלם על פי התורה? זה לא דבר פשוט. מישהו כאן רוצה להיות הרב הראשי? אף אחד. זה לא דבר פשוט. הרב זצ"ל, הוא ראה את עצמו כמנהיג, כרואה, רואה בעין, אבל גם רואה באלף. הכל אורות, אורות, וכאן הוא מתייחס באמת על העניין הממלכתי. איך אנחנו צריכים להיות נראות כממלכת כהנים. בבקשה, תקראו מצד שמאל, כן. אתם תהיו לי ממלכת כהנים. עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית וממלכתית. גם לא, אז במיוחד, אבל התחלת הדרך, היינו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, לא היה לנו מה שנקרא ממלכתיות. וכשהרב זכה להקים את הרבנות הראשית, האתגר שלו זה איך להיות סמכות תורנית, מאצילה מרוחה על כל האומה כולה. זה לא היה פשוט. כבר בתחילת דרכו היו סיבוכים והתנגדויות כאלה ואחרות. וגם היום רואים את זה בחוש, איזה התנגדויות יש לאותה מערכת, מה שנקרא הרבנות הראשית, שהיעד שלה, הייעוד שלה, הוא באמת להציל מרוחה ומהדרכתה לכל עם ישראל כולו. עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית והממלכתית. עבודה רבה יותר קשה משמירה של תורה יחידית. הרבה יותר קשה להניג ציבור ואומה שלמה על פי התורה, מאשר אדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים ומשתדל ללמוד ולקיים את התורה. אני אומר את זה, אולי כמילתא דבדיחותא בעניין הזה. למה רב נקרא רב? הוא רב עם כולם. משה רבנו, למה הוא נקרא רבנו? הוא רב עם כולם. כבר בהתחלת הדרך. כבר בתחילת הדרך. המתלוננים ונגדו, קורח ועדתו והמרגלים, מה לא, כל הזמן. מנהיג אמיתי הוא מנהיג שהוא צריך לגרום שינוי בחברה, לקדם אותה, וזה לא דבר פשוט. אז הוא אומר, לגבי הממלכתיות או החברה, הכלליות, היא עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות. לצרף את הבריות, הכוונה היא לטהר אותה, כמו צורף שמוציא את השיגים מהמתכת. ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזיקוקה לעניינים מדיניים היא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד שהוא לעצמו בתור איש פרטי. לכן המלאכה הזאת של להפוך את העניין של דת לדבר ממלכתי זאת מלאכה לא פשוטה. והיו כבר בהיסטוריה שלנו הקצרה של מדינת ישראל שהרימו דגל של להפריד את הדת מהמדינה, חס ושלום. שאלו אותי למה חס ושלום? למה כל אחד יהיה דתי וגמרנו? מה אכפת לכם? תנו לי תשובה. מה?
זה לשבור את האחדות בעם ישראל.
לא
עובד פה רק בשביל עצמי.
למה לא, סליחה, למה לא להפריד את הדת מהמדינה? למה אנחנו יושבים היום בירושלים, מי יודע? למה? איך הגענו לכאן?
בגלל הערבות ההדדית.
בגלל? תגיד הלאה. בגלל, היינו בגלות, היינו מפוזרים וכל זה. בגלל התורה. דבקנו בדת.
אבל מחוץ לארץ עסקנו כל אחד באופן פרטי.
נכון.
לא הייתה ערבות הדדית, הכלל לא עבד שם.
נכון, נכון.
הכלל עובד בארץ ישראל.
נכון.
מביא לידי ביטול את מה שהתורה אומרת.
נכון. אז הרעיון של הפרדת מהדת מהמדינה זה להוציא את הנשמה מהאומה, את הרוח.
ולכן לחשוב
רברס
לגלות.
הולך, להיות גלותים, להיות כל אחד לחוד, כן. אתה צודק. והוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו מלאכת הצירוף של כל יחיד שהוא לעצמו בתור איש פרטי. כי הרי איננו הרעות שגם המוסר האנושי הפשוט, סתם אדם עובד על עצמו, כן? תראה, אני אתן לך לשאול. בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, עד כמה שאצל הפרטים יש לו על כל פנים איזה אחיזה בחיים, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבוריות בעולם. עדיין המוסר זה לא עניין ציבורי, כללי, עדיין זה עניין פרטי. ואפילו המפלגתית כולה. כן, מה רצית לשאול? אתה היית בהתחלת השיעור או בסוף? לא, מה, היית בהתחלת השיעור? שמעת את המילה סגולה? מה זה סגולה? אתה לא היית בהתחלה. באת בסוף. זה מה שהרב אומר כאן, שבעקבתא דמשיחא, הדבר העיקרי זה לא ההתנהגות, כמו שאתה אומר, ההופעה וכל הבעיות. בדור שלנו הדבר העיקרי זה הסגולה, זאת אומרת, הטבע שלנו. והעניין של הבחירה זה לאט לאט יתברר במשך הזמן. אדרבה, הבחירה היום זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי היום שאנחנו ביחד כאן בארץ ישראל, איך אמרת, הערבות ההדדית. לאו דווקא מבחינה דתית, אלא מבחינה לאומית. מדינה אחת, צבא אחד, ראש ממשלה אחד. זה הדבר המיוחד בדור שלנו. אבל לא ירחק היום, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שיהיה לנו גם תרבות אחת, חינוך אחד. יש לנו גם תורה אחת ותהיה נחלת כל האומה כולה. לא רק בכוח, אלא גם בפועל. כולם ילמדו תורה. כולם יהיו שווי פשע, בלי יוצא מן הכלל. גם זה שאתה חושב שהוא לא נראה כזה, הוא יהיה כזה. בכל זאת, ההנהגה הציבורית היא לא קלה. ובשביל כך אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי. באדם הכללי, דיינו בציבור, היצר הרע הוא הרבה יותר גדול מאשר באדם הפרטי. עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, הרי הם נעשים עבודים לגמרי בתוך המאומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת. אשר היא קיים נגרש, חובותינו היא לא רק להיות אנשי קודש בתור אנשים פרטיים, כי אם גם ובייחוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולשאוף ליסוד ממלכתי מקודש, זה חובותינו. אתמול בערב קראתי מאמר של הרב קלנר שליטה, שהוא כתב על הרב זצ"ל. ושם הוא כותב מה מיוחד ברב, מה התרומה המיוחדת של הרב זצ"ל למציאות של הדור שלנו ולדורות הבאים שיבואו אחרינו. הוא עוסק בזה באופן פנימי יותר, עמוק יותר. הוא אומר שהעניין של גילוי אלוקות, גילוי אלוקות, מי שידוע כאחד ש מצא את הדרך איך לגלות את האלוקים בעולם, אני לא מדבר על מעמד הר סיני וקריאת ים סוף ודברים שהיו, אלא בגלות, בתקופת הגלות, זה היה האריזל. האריזל, זכר צדיק לברכה, הוא גילה שיש עולמות, וכל עולם יש את הגילוי האלוקי שלו. יש גילוי אלוקי בעולם העשייה, ובעולם היצירה, ובעולם הבריאה, ובעולם האצילות, ובמדרגות. יש, העניין האלוקי קיים בכל מקום, לעת אתר פנוי מיני. הגילוי האלוקי, העניין של גילוי אלוקות, הוא אומר, זה מה שזכר האריזה לגלות את העניין שהגילוי האלוקי בתוך העולמות. אחרי האריז"ל בא, אומר, הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, הוא ייסד את תנועת החסידות, שכל החסידות, כל התנועה החסידית, לזרמיה וענפיה וכל זה, הכל זה יונק מאותו, מאותן בעל שם טוב. הוא אמר, לא רק שהעניין האלוקי מתגלה בעולם, אלא מתגלה באדם. האדם הוא מבחינת עולם קטן. אותו דבר מופיע גם באדם, לכל אחד מאיתנו. יש לו אדם, כל אדם יש מה שנקרא נפש. בנפש שלו, כן, ברוח שלו, בנשמה שלו, מדרגות בגילוי האלוקות. ככה מסביר זה. אז זה חידוש גדול של הבעל שם טוב, וגם הגאון מווילנה ובעל נפש החיים. כלומר, אותו עניין לגלות את העניין האלוקי בתוך האדם. באמת, שימו לב שהחסידות עוסקת הרבה מאוד בעניין של נפש האדם. ולגלות את האור האלוקי, את הטוב האלוקי, בתוך האדם, כל אחד ואחד מאיתנו. ובאמת, מי שלומד חסידות, הוא מרגיש שהחסידות הזאת מאירה את נפשו, את נשמתו. מישהו למד כאן פעם חסידות. זה נכון או לא? הנה. למה אתם לא לומדים חסידות?
מה? להגל לדרגת חסיד אמיתי?
לא חסיד אמיתי.
חסידות.
חסידות, חב"ד, ברסלב, משהו.
מה?
מה? בן איש חי. אה? אתה בן איש חי? סליחה?
שמעתי שמשלת,
הוא גם עוסק בקבלה. בתוך ההלכה, מה הרב קוק זצ"ל, מה החידוש שלו? אז זה מה שאומר כאן, הדור שלנו זה לגלות את האלוקות בממלכתיות. בכלל ישראל. דיינו, במציאות של תחיית עם ישראל בארצו היום, בדור שלנו, כאן לגלות את העניין האלוקי. זה שליחותו ההיסטורית, האלוקית של הרב זצ"ל. ונתן את הגושפנקה, את החותם, ואמר, תחיית עם ישראל זה קודש, זה גילוי הקודש, אורות הקודש. זה גילוי הקודש. זה מה שהרב כותב כאן בסוף. מה הוא כותב? כי אם גם בייחוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש לשאוף ליסוד ממלכתי מקודש. זה העניין שלי. אכן, גם היום מדינת ישראל אמנם היא לא נראית כזאת. על פניו היא לא נראית בדיוק. אבל זה תהליך. זה לוקח כמה ימים, כמה שנים, כמה דורות, זה לא משנה. אבל הקודש יתגלה לא רק מבחינה פרטית, שאדם מגלה, הנה גיליתי, יש כאן רצון השם, גיליתי את אור השם, משהו כזה, כל אחד לפי מדרגתו. אלא זה יהיה עניין לאומי, עניין ממלכתי, עניין כללי. שהממלכה תהיה קודש, ואז כשהממלכה תהיה קודש, זה יקרין על כל האנושות כולה. אז באמת תתמלא ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ונברחו בך כל משפחות האדמה. לכן כותב שם הרב קלנר בספר שלו שהרב זצ"ל הוא החותם בגילוי הזה שהעניין האלוקי לא רק מתגלה בפרט כאדם פרטי אלא באומה, באומה כולה בארצה, בממלכתיותה, כמו שאנחנו רואים. זה החידוש של הרב זצ"ל. ולזה בעצם כל הנביאים ניבו, וכל החכמים דיברו על זה. מה יהיה באחרית הימים? מה יהיה באחרית הימים? כי מציון ודבר השם, איזה תורה? תורת ארץ ישראל. זה גוי אחד בארץ. זה תורת ארץ ישראל. זה מהפך, זה שינוי אדיר בין הפרט, שזה היה אופייני לבעל שם טוב. והבעל שם טוב, אני לא, מסתם מעמד נגד עיניו, הרצון להיטיב עם עם ישראל. ולכן הוא זכה גם שהקדוש ברוך הוא סייע בידו להקים את תנועת החסידות. אבל אז, בתקופת הבעל שם טוב, עם ישראל היה באמת, לא הייתה לו מדינה, לא היה ממלכתיות, לא היה מציאות כזו. אז הוא מאיר את הנשמה הפרטית. לכן אתם לא לומדים חסידות. לא שזה בסדר, אתם יכולים ללמוד, אדרבה, צריך ללמוד. רק אני אומר, זה לא מתאים לדור שלנו. הדור שלנו לא עוסק בפרט. הדור שלנו הוא דור כללי, הוא עוסק בממלכתיות, בשייכות אל כלל ישראל, ולא רק כלל ישראל, אל כלל העולם. במהרה בימינו התקיימו ההבטחה האלוקית, שבאמת מציון תצא תורה, דבר השם בירושלים, לכל העולם כולו. אין לו בערך עולם.